שלום, אנחנו ממשיכים בהכנה לכנס העולמי בארצות הברית. הנושא של השיעור היום הוא אורייטה וקודשה בריחו וישראל חד הוא. ונפתח במאמר שנקרא איגרת י"ז, מאמר מקוצר של בעל הסולם.
למה צריך להיות ישראל אורייטה קודשה בריחו חד הוא? שנמצא, שנקרא עמוד הדה אמצעי, תקף האמצעי. אנחנו לומדים מאיפה באים גימל קווים, שהם באים מתוך זה שנברא לא יכול לעשות כלום, הוא נברא מחומר ללא הבחין. זה רצון לקבל שאין לו תנועה ברוחניות, כי אין לו רצון להשפיע. רק לרצון להשפיע יש תנועה. רוחניות זה צורת ההשפעה, רצון להשפיע, כוונת ההשפעה, משהו שפעולתו להשפיע, לתת, לבשור, לצאת מעצמו. ואם פועל בצורה אחרת, זה לא נמצא ברוחניות. ובכלל לא נמצא. אנחנו לא מבינים עד כמה שהרצון לקבל בעצמו הוא בעצם לא קיים, רק בדמיון שלנו, שבורא ברא כך אותנו בדמיון שאנחנו יכולים להתקיים ללא צורת ההשפעה. אז אנחנו לומדים שתנועה רוחנית, קיום רוחני, מציאות הרוחנית יכולה להיות רק בהשפעה, והקיום הרוחני יכול להיות רק בתנועה של ההשפעה. שאין דבר כזה כמו שבעולם שלנו, שנראה לנו שאנחנו יכולים לעמוד במקום, לעצור, לא לעשות כלום, לא לפעול. אלה רוחניות זה ללא זמן, זאת אומרת שכל הזמן נמצאים, אם אפשר להגיד כל הזמן, כי אנחנו לא מסוגלים להתנתק מהמושגים האלה בינתיים, נמצאים בתנועת ההשפעה, ותנועת ההשפעה המתגברת. ומפני שאין בנברא מלכתחילה יכולת להשפיע, הוא לא יודע אפילו מה זה, אז נעשה צמצום על רצון לקבל של הנברא, ונעשה קשר בין רצון לקבל של הנברא ורצון להשפיע של הבורא על ידי צמצום ב', מה שאנחנו לומדים, פעולות מיוחדות בהכנה למציאותנו עוד בעולמות רוחניים, ואחר כך שבירה שנשבר הגבול בין רצון לקבל ורצון להשפיע, כדי לעשות מהם איזה קשר, ומהקשר ביניהם מגיע כבר לנו מציאות הקדושה וקליפה ומקום הניטרלי ביניהם, שמשם יכול לצמוח באמת מציאות הנברא. שנברא זה נקרא מישהו שקיים ברוחניות, כי בגשמיות בכלל זה רק בדמיון שלנו היא קיימת. אז נברא קיים שצומח מהקו האמצעי, מהנקודה שיש שם מציאות של שני כוחות האלו, קבלה והשפעה יחד, ושהוא יודע לצרף אותם יחד בצורה כזאת שמשתמש בכוח הקבלה, שהוא הפוך מהבורא, נברא בכוונה כדי לתת לנברא עצמאות, יכולת להיות כביכול כנגדו, כנגד הבורא, וכך לבנות את עצמו בצורה שכלולה שתי כוחות האלו יחד. וכמה שיוכל לקבץ בתוכו את השני כוחות האלה, לצרף אותם נכון כל פעם, בודק איך הוא עושה את זה בשלב אחר שלב, בכל המנות דרצון נקבל שמתגלות בו בזה אחר זה, הוא מגיע לזה שמגדל את עצמו, עושה מהחומר שלו ומהכוח הרצון להשפיע שמגיע לו, שדורש ומגיע לו, אז עושה את העבודה הזאת. בעצם העבודה נעשה על ידי כוח ההשפעה, כוח האור, כוח הבורא, אלה שהנברא כאן עושה כל ההכנה לזה. כמו שאנחנו בעולם הזה בעצם. אנחנו משתמשים בכל היוצרות שיש בעולם הזה, בדומם, צומח, חי, מדבר, בכל הכוחות, ברגש ושכל שלנו, בכל מה שאנחנו. אבל בכל זאת אנחנו אומרים שאנחנו עושים את זה, למה? כי אנחנו אלו שמבצעים את הפעולות מהרגש ושכל, עם כל החומרים נגיד שבעולם הזה, עם כל היכולות שלנו, אנחנו מייצרים, בונים דברים. בעצם כל הדברים שאנחנו בונים כאן בעולם הזה הם גם כן נבנים באותה הצורה כמו שבעולם הרוחני. יש איזשהו דמיון, רעיון שמתגלה בנו, והחומרים שנמצאים לידינו, ואז אנחנו עושים את זה, בונים איזה צורות. ודאי שצורות האלה כבר קיימות, כי לא יכול להיות שיתגלה בנברא משהו שלא קיים במציאות. אבל נקרא שאנחנו כן עושים זאת, מפני שמכל מה שיש אנחנו מרכיבים את הצורה הזאת. כך גם כן ברוחניות. למרות שאנחנו משתמשים בכל הכוחות האלה, אבל אנחנו צריכים להגיע להבנה ולרצון שתהיה בנו, עלינו, צורה מסוימת של הבורא, בצורה מסוימת להתייחס לבעל הבית כמו שהוא מתייחס אלינו, עד כמה שאנחנו מסוגלים. וכל פעם אנחנו מוצאים את עצמנו מסוגלים בצורה אחרת להתייחס אליו, בדומה לא, אבל במשהו יותר מוגבל. לכן מצד אחד זה הגיע שלנו, והגעתי ומצאתי, תאמין. אבל מצד השני אנחנו אומרים שזו עבודת השם, כי אנחנו בזה לומדים ממנו, מהדוגמאות שלו, מה לעשות, מבקשים ממנו שיעשה, שיבצע. אבל אנחנו באמת נמצאים כאן בשותפות, מפני שאנחנו בדיוק יודעים מה רוצים וחייבים לעשות את כל ההכנות לזה. לכן יש כאן קו האמצעי בכמה אופנים. קו אמצעי בתכנון שלנו, בחיבור רצון וכוונה. קו אמצעי באמצעים, איך אנחנו מבצעים את זה, שכוח הקליפה וכוח הקדושה, כוח שמאל וכוח ימין, איך הם צריכים להתחבר יחד שאנחנו בדיוק נעשה את הפעולה הנכונה הזאת. קו האמצעי שאנחנו רואים את עצמנו שמתחברים לקבוצה על ידי האור, שמצד אחד לקבוצה מגיעים אנחנו ורוצים להתקלל, כי שם אנחנו צריכים למצוא את הרצון להשפיע שלנו, ומי הרצון להשפיע הזה באמת יצף, רק האור הבורא שנסתר שם מצד השני. יוצא שבעצם אנחנו כוללים בתוכנו שני הכוחות האלו, כוח הקבוצה וכוח הבורא, גם כן קו אמצעי, ועוד ועוד בהרבה הבחנות אנחנו רואים שבעצם אנחנו פועלים לפי הקו אמצעי, שהוא נובע מתוך זה שסך הכל חייבים להיות בנברא שתי כוחות, קבלה והשפעה, והוא נמצא בבחירה חופשית, בבנייה חופשית משניהם. בוא נראה מה כותב בעל סולם.
איגרת י"ז מבעל הסולם: אכתוב לך בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השם יתברך, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל, והוא המתה מהדרך, כי דרך האמת הוא קו דק מאוד שעליו פוסעים והולכים עד שבאים להיכלה דמלכה, להיכל המלך. וכל מי שמתחיל ללכת בתחילת הקו צריך שמירה מעולה שלא ייתה לימין הקו או לשמאלו אפילו כחוט השערה, כי אם בתחילה הנטייה היא כחוט השערה, אפילו אחר כך הולך ישר באמת, אבל כבר לא יבוא בשום אופן להיכלה דמלכה, להיכל המלך, משום שאינו דורך על הקו האמיתי, כזה על דרך משל, והוא משל אמיתי כהלכתו. ואבאר לך סוד עמודא דאמצעיתא, שהוא סוד אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חד הוא. כי תכלית הנשמה בבואה לגוף שתזכה בעודה מלובשת בגוף לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך, כמו שכתוב: לאהבה את השם אלוקיכם וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדבקה בו. הנך רואה שגמר העניין הוא ולדבקה בו, דהיינו כמו שהייתה טרם התלבשותה בגוף. אבל צריכים הכנה דרבה, שהוא ללכת בכל דרכיו, ומי יודע דרכי השם יתברך. אמנם זה סוד אורייתא שיש בה תרי"ג אורחין, תורה שיש בה 613 דרכים, שההולך עליהם סופו שיזדקך עד שגופו לא יהווה מחיצה של ברזל בינו לבין קונו, כמו שכתוב: והסירותי את לב האבן מבשרכם, ואז יתדבק בקונו ממש כמו שהיה דבוק טרם התלבשות נשמה בגוף. נמצא שיש לך שלוש בחינות: א', ישראל הוא המייגע את עצמו לשוב לשורשו, ב', הקדוש ברוך הוא שהוא השורש שאליו משתוקק, ג', הוא בחינת תרי"ג אורחין דאורייתא אשר עליהם מזכך נפשו וגופו, שהוא סוד התבלין, כמו שכתוב: בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אך באמת הני שלושה אחד הם ממש, שכן בסופו של דבר כל עובד השם משיג אותם בבחינה אחת יחידה ומיוחדת, ומה שנראה שמחולקים לשלושה הוא בערך הבלתי שלם בעבודת השם יתברך. טרם ההשתלמות בעבודת השם יתברך נראים אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל כמו ג' בחינות, דהיינו שלפעמים ישתוקק להשלים נשמתו להשיבה לשורשה, שזה בחינת ישראל. ולפעמים הוא רוצה להבין דרכי השם יתברך ורזין דאורייתא, סודות התורה, דמן דלא ידע ציוויה דמרי, איך יעבוד לי, שמי שלא יודע מצוות אדונו, איך יעבוד לו, שזה בחינת אורייתא. ולפעמים משתוקק להשגת הקדוש ברוך הוא, כלומר להידבק בו בהכרה שלמה, ומצטער רק אחר זה בעיקר, ואינו מצטער כל כך להשגת רזין דאורייתא, סודות התורה, וגם אינו מצטער כל כך להשבת נשמתו לשורשה, כמו שהייתה טרם התלבשות בגוף. לכן ההולך על הקו האמצעי בהכנה לעבדות השם מחויב תמיד לבדוק את עצמו אם הוא משתוקק לגימל בחינות הנעל בשווה ממש, כי סוף מעשה משתווה לתחילתו, ואם משתוקק לבחינה אחת מהם ביותר מבחינה הבית או הגימל, הרי נוטה מדרך האמת הזה והבן זה. על כן מוטב שתאחוז את המטרה להשתוקק לציוויה דמרי, למצוות האדון, דמן דלא ידע אורחין דמרי וציוויין דמרי, שהם רזין דאורייתא, איך יעבוד לי, שמי שלא יודע דרכי אדונו ומצוות אדונו, שהם סודות התורה, איך יעבוד לו, שהוא מבטיח ביותר קו הממוצע בין שלושתם. וזה סוד, פיתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרונות נכנסות. פירוש, פתחו של מחט אינה כניסה לכניסה ויציאה, אלא להכניס בו חוט לתפירה ולעבודה, כן תשתוקק רק אחר ציוויה דמרי, מצוות אדונו, לעבוד עבודה, ואז אפתח לכם פתח כפתחו של אולם.
לשון מאוד קשה, כמה שאנחנו מתקדמים בלימוד ובהתפתחות שלנו, אנחנו רואים ש הלשון שלנו משתנה מאוד. ההסברים לעומת זה, יש התרחקות מסוימת מהלשון של בעל הסולם ואפילו של רבש, כי בהחלט יש הבדל גדול ברצון של בשפה שלהם לשפה שאנחנו היום מפתחים, שהיא יכולה להיות מובנת לקהל הרחב. מה אומר? אומר כך, שוודאי שישראל רואה את הקודש בריחו, זה קשה לממש לאדם שאין לו את שלושת המרכיבים האלו בידיים שלו. מה הוא עושה כדי לא לסטות מהדרך? כי הסוטה מהדרך, אפילו לקצת בתחילת דרכו, הוא כבר מאבד את הכיוון הנכון, וכמה שיותר מתקדם יותר סוטה. כן? כי הסטייה שלו היא יותר ויותר המתגברת. ולכן הוא אומר שיותר טוב שבל תעשה עדיף, יותר טוב לא לעשות תנועות לא נכונות ולא לעשות כלום, מה שכן לעשות משהו. זאת אומרת, צריכה להיות בדיקה, ביקורת, איזה מצב מאוד מיוחד, צריך להיות שאדם ממנו בטוח שהוא עושה תנועה נכונה וזז קדימה. הרבה אנשים הם אפילו בתחילת דרכם עושים את הטעות, ואחר כך ממש לוקח להם הרבה זמן כדי לחזור בחזרה לאותה הנקודה מאיפה שיצאו ולהמשיך בכיוון הנכון. נו, איך אנחנו יכולים לעשות את זה בכל זאת? אז הוא אומר, להשתוקק לציווי הבורא. לדעת ציווי דמרי, איך לעבוד להם. מה זאת אומרת? שאדם צריך להשתוקק, לגלות בו את הצורות בהשפעה של הבורא, שבכל צד צריך להבין שהוא נמצא עכשיו בבנייה מהתריאק אורחין דאורייתא, מהסך הכל רצונות שלו והאורות שעומדים כנגדם, שהוא הולך עכשיו ובונה כל פעם צורת ההשפעה המתקדמת בזה אחר זה, והקף האמצעי שלו הוא בזה שמוצא את עצמו יותר ויותר דבוק בחברה שנמצא שם בה, וכל האמצעים בעצם הם מחוברים יחד. זה הספרים, רב, קבוצה, האדם עצמו, עם שלושתם יחד, והכוח העליון, כוח השפעה, הבורא. יוצא שבצורה כזאת, אם משתמש באמצעים לא לפי השכל שלו מתקדם, אלא לפי הרב ספרים קבוצה, שמקבל מהם את העיצה איך להתקדם, ורואה את עצמו איך שהוא מתחבר עם הסביבה, על מנת לקבל דרכה כוח העליון, כוח השפעה, שבמידה הזאת חייב לבטל את עצמו, אז מחבר יחד את כל היוצרות האלו, ויש לו כבר מהמצב שנמצא צעד הנכון קדימה. וכך כל רגע ורגע. וזה נקרא התקדמות בקף האמצעים. כן, נראה.
דן מקבוצת מודיעין שואל, איך אנחנו מזהים כמה שיותר מהר שסטינו מהדרך? הרי בתחילה הסטייה היא מאוד קטנה.
אפילו אחר כך אדם לא, לא, לא רואה. אדם לא רואה. ויותר מזה שלא רואה, אי אפשר להגיד לו כלום. אי אפשר להגיד. הבעיה ברוחניות ש... אסור לעצור את האדם, ואסור ללחוץ עליו ולהזכיר לו ולהגיד לו, כמעט ואי אפשר, אולי פה ושם לרמוז לו במשהו, אבל לא יותר. גם כן הרמז הוא צריך להיות מאוד מאוד דק, שלא יחייב את האדם. זאת אומרת, יוצא ככה שאני אומר לכם מהניסיון, אני מסתכל על התלמידים שמלכתחילה יש כאלו שהייתה בהם פוטנציאל מאוד גבוה, היו יכולים להתקדם בצורה נפלאה כביכול, ולא שמעו, הם יכולים להגיד לא יוכלו לשמוע ולא ידענו, אין תירוצים. אין תירוצים. זה תמיד ככה, לא יכלו ולא ידענו ולא. כי בכל נקודה, בכל מדרגה, האדם נולד כחדש. אז זה לא חשוב, הוא הגיע עכשיו, ובמדרגה הראשונה הוא לא שמע, או שלא שמע בדרגת מאה. ורואים עד כמה שסוטה מהדרך והולך, ואין מה לעשות. אולי אחרי 10 שנים, 15 שנה, הוא יתעורר. זאת אומרת, בשבילי הוא בכל זאת נשאר כתלמיד. אבל ודאי שזה כבר לא בגישה פה אל פה. כן.
טרנס מפריז שואל, איך אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים לנקודה שבה אני, הקבוצה והבורא הם אחד? מה המשמעות של זה בפועל?
המשמעות זה בפועל שאדם נכלל בקבוצה ומוצא שם בורא. זה בפועל. זה הכל. הוא מתחיל להרגיש פנימיות הקבוצה, וזה מגיע לו על ידי זה שנמצא דבוק בספרים, במורה ובקבוצה בצורה חיצונית ככה. זה מכוון אותו לרגש יתר, להיכנס לפנימיות הקבוצה, מתחיל לזהות את עצמו שם, ושם רואה שרק הבורא יכול לעזור לו להתגבר על המחשבות של פרודה, של פירוט, שהם לא מאפשרות לו ממש להיות דבוק בסביבה הזאת כדי להתפתח כעובר היונק מדופן הרחם. כן. נו? אם יש.
מנעריה שואלים, כתוב נשמת אדם תלמדנו, אז מדוע צריך אם כך השגחה בישראל הוראית הקודש ברוך הוא?
נשמת אדם תלמדנו, זה מדובר על זה שנשמה כבר פועלת באדם, ובאדם לומד ממנה, שהוא כבר מגלה את הצעדים שלו בקו אמצעי, את הצורות שלו בקו אמצעי. הוא כבר נמצא בזה שפוסע בקו אמצעי, אז נקרא נשמת אדם תלמדנו. אבל אם עדיין אין לו, נמצא בחושך, אז זה לא נשמת אדם תלמדנו, הוא צריך כאן לאחוז במה שיש, ובאמת אין לו כלום. קבוצה, הוא לא יודע איך לקבל אותה, כי עדיין הוא לא רואה את הצביון הפנימי של הקבוצה. מבחוץ הוא רואה סתם אנשים במים יותר טובים ממני, אולי אני יותר חזק, אולי אני יותר חכם. זה כלפי הקבוצה. כלפי המורה הוא גם כן חושב שמי הוא סך הכל, למה שאני לא מבין מה לטובתי יותר. וספרים הוא עדיין הוא לא מבין אותם, או עוד יותר גרוע, שחושב שהוא מבין מה שקורה. הרי שפה הוא יודע, אז כתוב. וכך לוקח שנים לצאת מהבלבול, לוקח שנים. גם זה בדרך, בכל זאת. אבל זה לא נשמת אדם תלמדנו. זה טיפשות בינתיים מלמד את האדם. כן.
אז בהמשך לזה, ג'יאני מסן פרנסיסקו שואל, האם יכול להיות שאדם בעל רצון גדול לרוחניות, אך לא מאפשרים לו מלמעלה למצוא את הקו האמצעי בגלגול הנוכחי שלו?
לא. לכל אחד יש הזדמנות, ואסור להגיד שאין לי הזדמנות, או פספסתי אותו, או לא עשיתי, או חס ושלום. לא. אני אומר לך, גם כן אני רואה שעדיין אדם טועה ולא רואה, ויום אחרי יום הולך ועושה טעות, הטעות הזאת המתגברת, המתאספת שם, היא מביאה אותו בסופו של דבר להכרת הרע. אמנם שזה לא בדרך רצויה, אבל מה לעשות אם לא שומע? לא מבין את הרמזים. זה בעיה לשים לב על מה שקורה. כן, כן, דני.
מה זה בדיוק אומר להיות בתאוצה, ואיך אני נותן עכשיו גז לפני הכנס עם הדבר הזה?
להיות בתאוצה, ברוחניות אין תאוצה, ברוחניות זה תנועה. אבל כי אם אתה לא עושה איזה פעולה, אין לך שום זכות ממהירות הקודמת, מפעולה הקודמת. כן? זאת אומרת, כי ברוחניות זה כמו כמו בחלל. אם אתה נמצא ללא שינוי מהירות, אתה לא נמצא בתנועה. אתה מצב הקבוע הוא אפס. אפילו שאתה נע עם מהירות, לא יודע, שם 10 קילומטר בשנייה. כן? זה לא נחשב שאתה נע. אתה נמצא במנוחה. לכן מה שאנחנו צריכים להבין, שברוחניות תאוצה זה המהירות, זה הפעולה בעצם. ולכן אין הפסק בפעולות רוחניות, אלא איפה שנגמרת אחת מיד מתחילה השנייה, כמו שאנחנו לומדים בגלגלת הפסק, פעולות האלו. וזה אומר שאדם צריך כל הזמן להיות במצב שגישה שלו לקבוצה וגישה מהקבוצה אליו הם צריכות להיות כאלו שכל הזמן יראו אותו לפעולה, שכל הזמן הוא יהיה בהתחדשות החיסרון, בוא נגיד, שיהיה מובן יותר. כן,
הכנסת בי פחד גדול עכשיו. איך אני לא מפספס? איך אני כן מקשיב לרמזים?
סייעתא דשמיא. אין לי מה להגיד. זה איזה מין איך שהוא הולך. מזל שלא תפחד. אין מה להוסיף. פשוט להיות באמת חרד שאתה יכול לפספס דבר גדול בדרך. ו הוא כותב פה ושם באיזה מקומות, ש כמו שהוא אומר, לפני שנה היית במקום יותר טוב ממה שאתה עכשיו, אבל אל תתייאש מרחמים, תמשיך, יכול להיות שזה יחזור. אתה זוכר? לא, אני אמצא לך באיזה איגרת גם כן של בעל סולם, ועוד ועוד. אנחנו צריכים להבין שצעדים שאנחנו מתקדמים הם לא עומדים בקריטריונים שלנו. זה לא לפי השכל שלנו. זה באמת, יש כאן גישה שנדמה לנו שהיא מקרית, שיש איזה מין פרוטקציה, שיש איזה, נו, ועוד ועוד ועוד. ובלבולים למיניהם שמגיעים מאחד דרך אחד לשני, הכל מחושב. חוץ מה, כמו שהוא אומר, זה נטייה הדקה מעדינות הנפש. זאת אומרת, להיות כמה שיותר עדין לכל הזמן לכוון את עצמו במה שרק אפשר יותר למה שנראה לך רוחניות. לא תתורו אחרי לבבכם. כן.
מה שלי נראה רוחניות?
אלה למי? אתה תקבל איזה צורה רוחנית במסך מחשב או טלוויזיה, או באיזה מקום בספר זה יהיה כתוב מה זה? מה שנראה לך, אבל שאתה תבדוק מה זה, האם זה באמת כך. עוד אחד, כן, אורי. רואי, סליחה. זה רואי, כן.
כן. יש איזה דרך שבה אני יכול לשמור על החברים שלי, או שהחברים שלי יכולים לשמור עליי, שלא נסתק איכות השערה, או שזה הכל בידי שמיים, ומה שיהיה...
מה, מי אמר לך בידי? בידי שמיים אז נלך הביתה, בשביל מה אני קמתי עכשיו?
לא, אמרת קודם סייעתא דשמיא, אז אני שואל את עצמי.
כן, אבל אנחנו מדברים תמיד מצד האדם. גם זה שאני אומר תיאת הדשמע, אז גם כן, מה זאת אומרת? זה לא שאני פסיבי וזה קורה איתי. למי יש ולמי אין. גם את זה אני צריך להזמין עליי. חוכמת הקבלה בכל המילים האלה רוצה לרמוז לך שאתה, אל תחשוב שאתה חכם, ואתה מבין, ואתה מרגיש, ואתה יודע להחליט, אבל אל תגיד גם כן שזה תלוי בשמיים, ואין לך מה לעשות. שלא השכל ורגש וניסיון שלך עושים משהו. לא זה ולא זה. שכל הזמן תרגיש את עצמך ממש תלוי. מה שיש לך מעולם הזה, אתה לא יכול לקחת כלום. להתקדמות הרוחנית. פשוט לבטל את הכל. אם אתה מבטל את הכל, מה אתה יכול לקבל? מה אתה יכול למשוך מהשמיים? אם אין לך קשר שם? מה שמגיע, לא מגיע. מאיפה אתה יודע בכלל אפילו שזה מגיע? הכל מגיע כאילו מהבורא. רק בצורה ישירה או הפוכה. נו, אז מה לעשות לי? וכאן, שאתה נמצא במצב האנוש, אז אתה מתחיל לחפש, אז מה זה נקרא ספרים, מה זה נקרא רב, מה זה נקרא קבוצה? וזה מה שאני מרגיש, ספרים זה מה שאני לוקח איזושהי כריכה בידיים שלי, רב זה נקרא שאני רואה אותו ככה כל יום כמה שעות נועם לי, או קבוצה זה נקרא שאני שם נמצא עם החברים רוקט אוכל שוטה ומה עוד? מה זה? שאני מתוך הפחד, מתוך החרדה מתחיל לחפש המושגים האלה פנימיים. זה אמת שקשה. כן.
אוקיי. לא מסתדר לי איך כאילו שאומרים כל רגע את האדם כאילו נולד מחדש, כל רגע יש לך בחירה, ואיך כאילו בסטייה אחת, זהו, פה הוא מדבר כאילו, איך זה יכול להיות? כאילו הרי כל רגע יש לאדם הזדמנות, כל רגע אתה אומרים שכאילו אם הוא עכשיו במודעות יש לו בחירה, אז איך כאילו יכול להיות שסטייה שעשיתי נאמר לפני חודשיים בדרך הרוחנית שלי, שאני לא יודע מה זה סטייה, אם זה חיצוני או פנימי בכלל, לא מבין מה זה, איך הדבר הזה יכול להשפיע על מה שיקרה איתי עוד חצי שנה?
הוא צייר את זה בצורה כזאת ועל הסולם. זה הציור שלו. והסטייה היא ככה, שאם בתחילת הדרך אתה עושה איזושהי סטייה קטנה, כן? כמה יש לך כאן? קצת, הדלטה הזאת. בין נקודה הזאת ובין נקודה הזאת. מה המרחק? נגיד סנטימטר, כן? אחד סנטימטר. כן? אז סי, סליחה, אני כבר עם העברית הזאת אני... זו. אז אם התקדמת, כמה יש לך כאן שאתה הלכת בדרך הזאת במקום הדרך נכונה? כמה יש לך כאן? נגיד 5 סנטימטר. התקדמת, התקדמת, אתה נעשית בעל רכוש יותר, יותר אתה יודע, אתה מבין, אתה מתקדם, אתה עברת הרבה דברים, ו... אתה יותר בטוח שאתה נמצא בדרך הנכונה, ואתה באמת נמצא בסטייה מהדרך הנכונה. מה?
זה מה שלא מובן. למה אם סטיתי קודם, למה אין לי עכשיו עוד פעם בחירה חופשית, עוד פעם הזדמנות זה, למה כאילו זה הסטייה ממשיכה?
כן, אבל אם אתה לא יודע שאתה סטית, אז אתה ממשיך לפי אותם הדברים. למה? למה? אתה שואל ככה, למה הסטייה שעשיתי לא עוזרת לי לחזור? כי אתה לא מרגיש שאתה בסטייה. ואם לא מרגיש שאתה בסטייה, למה אתה לא ממשיך באותה כיוון? אתה ממשיך באותו הכיוון. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור מהספר זוהר למה.